ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שוויץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. היום נארח את דוקטור רמי גלעד, שמכהן היום בתפקיד של מנהל הדרכות ומנהל הבטחת איכות בחברת GCP. היי רמי, מה נשמע?
שלום, בסדר גמור, תודה.
בוא תספר לנו קצת למאזינים, אני מכירה אותך היטב, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אבל בוא תספר קצת למאזינים שלנו, לעצמך.
אוקיי, אני ירושלמי, אני גר בירושלים, למרות שאני עובד במרכז. אני נשוי, 3 ילדים גדולים. את התואר שלי עשיתי בביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, לפני הרבה שנים. ולפני לא מעט שנים גם נכנסתי לתחום של מחקרים קליניים.
איך, מה למדת? עשית, למדת ביולוגיה והמשכת גם ללימודי מאסטר ודוקטורט, נכון? אם אני לא טועה?
כן, עשיתי תואר שלישי, ראשון, שני ושלישי בבית ספר לרפואה בהדסה. שני בניינים קרובים אחד לשני, ולקראת סוף התואר, בשלבים בעצם של כתיבת הדוקטורט, הלכתי לחפש פרנסה. אז הלכתי, עברתי בדלת המסתובבת שמחברת את הבית ספר לרפואה עם הדסה, וראיתי לוח מודעות משם כזה, כמו של פעם שהיה, אז מודע של רופא שמחפש מישהו למחקרים קליניים, וזו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי באופן רציני במונח הזה בכלל, זה לא היה כל כך ידוע לי. הלכתי לפגוש אותו, התקבלתי לתפקיד, ככה, as is, ולמדתי תוך כדי. ככה נכנסתי לגמרי במקרה לתחום הזה. לפני 22 שנה.
אוקיי, נראה לי שהיום קצת יהיה קשה לחבר'ה צעירים ככה להיכנס לתחום בלי שום הכשרה ספציפית, אבל כן, בזמננו ככה זה היה, גם אני. אבל אנחנו מדברים באמת על תקופה של מעל 20 שנה, אז אנחנו לא מדברים על העבר הקרוב, באמת העבר הרחוק.
נכון.
גם אני ככה נכנסתי ולמדתי תוך כדי, אבל היום כיוון שבאמת בנמצא הרבה מאוד הכשרות וקורסים, אז המעסיקים והמעבידים כבר רוצים לקבל אנשים שקיבלו הכשרה בעצם, נכון? אתה מכיר היום אנשים שככה באמת מגיעים לתחום וללא שום הכשרה?
אני לא, כמעט זה, ולא. זה מאוד יוצא דופן. בתקופה היא גם לא היו קורסים.
נכון.
בכלל. אני, כשהרופא שקיבל אותי לתפקיד, התפקיד היה תפקיד של מתאי מחקרים קליניים. זה היה התפקיד הראשון שלי. לעבוד עם הרופא במחקר, הוא נתן לי, בעצם שלח אותי למישהו שנתן לי חוברת של הנהלים הבינלאומיים, תקרא, ה-ICA-GCP, וזהו, זו הייתה ההכשרה שלי, ואז פשוט התחברתי למתאמת שהייתה שם, ותיקה מנוסה, ולמדתי דרכה. היום זה סיפור אחר, היום דורשים קורסים ותעודה, וההכשרה היא הרבה יותר טובה ממה שהייתה בעבר.
אוקיי, וכמה שנים עבדת, אני יכולה להגיד שזה די בטח נדיר, שהיית מתאם גבר, מבלי להעליב כמובן, אבל אני מהצד הנשי שלי, רוב האנשים שאני פוגשת עד היום בתעשייה הזאת, לפחות בישראל, זה נשים.
נכון, בשני התפקידים המרכזיים האלה של מתאם מחקרים, מתאמת ו-CRA, עולם הנשי שולט בישראל. אני לא ידעתי כשנכנסתי שזה היה קצת יוצא דופן, אבל תוך כדי עבודה כמתאם ואחר כך כ-CRA, גיליתי שזה מאוד, אני הייתי לבד כאילו מהצד שלי, וגם גיליתי שזה שונה במדינות שונות. בישראל זה בעיקר בנות, ועבדנו מול מדינות אחרות שהיה הפוך.
האמת שגם אני היום חושב שאתה מזכיר את זה, גם סביבי תמיד כל ה... גם בעבודות הקודמות שלי, לא ב-GCP, הייתי מוקפת רק נשים בתפקיד הזה, עד שהכרתי אותך. אבל באמת עכשיו אני נזכרת שבמחקרים שעשיתי בינלאומיים עם, עם CROs או ספונסורים בחול, אז באמת התנהלתי עם גברים. באמת בצד השני שם היו CRAs וזה שהם היו גברים, אז באמת מעניין אם זה משהו שהוא אופייני יותר לישראל, אולי למה? אני מנסה ככה לחשוב למה, אתה יכול לחשוב למה אולי?
מה שחשבתי עליו זה שזה נושא למחקר קליני, כי אני לא יודע מה התשובה, יש לזה בטח משהו מורכב. בכל אופן, אני זוכר שכשנודע לי שאני ככה די יוצא דופן בתחום, אז שקלתי ו... להירשם לספר השיאים של גינס בתור בן CRA בישראל הראשון. אני חושב שזה נכון, אבל לא עשיתי את זה באמת, בסופו של דבר.
האמת שבאמת אני חושבת שזה, בטח היית המתאם הראשון, ויש מצב שגם ה-CRA הראשון בארץ, כן. כן, כן.
היום יש יותר. גם אצלנו וגם במקומות אחרים, פה ושם, עדיין זה מיעוט שבמיעוט, זה לדעתי.
ולגמרי נשים, נכון? אני מנסה לחשוב למה אולי, אני תמיד אומרת, זה תפקיד שהוא, שדורש באמת המון מולטיטאסקינג, באמת, ואני חושבת ש... נשים, שוב, מבלי להעליב אף אחד, הן קצת יותר טובות בזה, ואולי מתחברות לזה בצורה יותר טובה. ואולי גם כי, אני לא יודע, בזמנו זה בטח לא היה שיקול, אבל חושב שכאילו לפחות מתאם או מתאמת מחקר, זה כאילו עבודה מסודרת נוחה, שמתאימה אולי יותר למי שהיא אימא, בתפיסה של פעם, היום שוב, אני חושבת שדברים משתנים, גם ביחסי גומלין ובני זוג וגידול ילדים, אבל לפחות... כשאני התחלתי, אז באמת, גם סביבי ראיתי תמיד שמי שלקחה יותר, נשאה יותר בנטל של, של הילדים וכולי, זה היה הרבה פעמים האישה, ואז העבודה הזאת כמתאמת עד 3.5, 4 וכולי, הייתה התאימה יותר לנשים, אולי זה הסיבה? כן, בארץ כן, לפחות.
יכול להיות, זה כמו שיש יותר מורים ממורות, ולא, אולי זה התנאים, אולי זה הגמישות.
יותר מורות ממורים, אתה מתכוון.
גמישות בשעות עבודה, יותר ממורות ממורים, כן.
כן.
נכון.
אוקיי, טוב. אז כמה שנים היית מתאם מחקר?
לא. אז התחלתי לעבוד כמתאם מחקר בהדסה. ועבדתי בתפקיד הזה בערך 3 שנים.
אוקיי.
ואז, ומאוד נהניתי מהתפקיד הזה. ואז עבדתי מול, בתור מתאם, עבדתי מול מוניטוריות, שניטרו את המחקרים שאני עבדתי עליהם בהדסה. והייתה שם CRA אחת אמיצה, שלמרות שאני בן, אמרה שהיא רוצה שאני אעבוד יחד איתה בחברה בתור CRA. אז עברתי רעיון קבלה וכולי וכולי, ועברתי לתפקיד הבא שלי.
אוקיי, והיום אתה בעצם, בוא לא נדלג רגע לעבודה שלך כ-CRA, כי דווקא כן מעניין אותי לשמוע על התפקיד שאתה עושה כבר כמה שנים טובות, באמת כמנהל הבטחת איכות. ומנהל הדרכות, מה זה אומר להיות מנהל הבטחת איכות בתחום הזה של הניסויים הקליניים? בוא תספר לנו קצת.
אוקיי, קודם כל זה לא במייד, זה אחרי שהייתי כמה שנים בתור CRA. התפקיד הזה של QA, Quality Assurance, הוא מאוד מאוד שונה מחברה לחברה. זאת אומרת, המונח הוא כללי לגמרי, בתחום המחקרים הקליניים, בכל חברה לוקחים את זה לכיוון שלה, הם צריכים, בעיקרון זה לוודא שהאנשים עובדים ומתנהלים לפי נעלי עבודה מסודרים, להיות מעורבים בכתיבת וסידור נעלי עבודה עצמם, ה-SOPs, מה שאנחנו קוראים, Standard Operation Procedures, ומפה זה הולך לכל כיוון שבו החברה לוקחת אותך ב-QA. זה אומר בין השאר, למשל, מה זה אומר לעבוד לפי נעלים? לבדוק את איכות העבודה של הצוות שלנו. הוא מורכב ממנהלים, מנהלות, מ-CRA, מעבודה אדמיניסטרטיבית, שמה שאנחנו קוראים CTA, ולראות איך המחקר מתנהל, האם הוא מתנהל לפי הנהלים, האם הם מלאים את הטפסים נכון, האם כותבים את הדוחות בזמן, האם מנטרים נכון, האם וכו' וכו'. ואני נוכחתי לדעת שהתפקיד הזה, הרבה פעמים חושבים אותו, לדעתי, בטעות, כסוג של אודיטור. ואפילו זה נכנס באיזשהו שלב לטייטל שלי, אבל זה ממש לא. זה שונה לגמרי מלהיות אודיטור, ולא ניכנס לתחום הזה של אודיטינג, אבל QA, אתה חלק מהחברה, אתה חלק ממחלקת המחקרים, ואתה אחראי על איכות העבודה של האנשים בצוות. זה בגדול.
אוקיי, וזה, חלק מזה זה גם בעצם, כמנהל הדרכות, בוא נגיד ככה, נכון? הרבה מאוד זמן אתה היית גם אחראי על הכשרת, וליווי עובדים חדשים בחברה.
נכון, לא נגעתי בחלק הזה של התפקיד שלי, של ההדרכות. אז זה דבר שמשתלב יפה מאוד עם QA. זאת אומרת, אתה בעצם מלמד, ואחרי זה בודק אם הקשיבו לך. כי אתה מסביר מה צריך לעשות, ואחרי זה אתה בודק אם עשו את מה שאמרת, כמו שצריך ובזמן וכו' וכו'. אז אני אחראי גם על ההדרכות של הצוות שלנו במחלקת המחקרים הקליניים.
אוקיי.
כל מה שקשור לעבודה מקצועית. לא ברמה של להיכנס למחקר מסוים, איך לעשות אותו, לזה שמנהלי פרויקטים, אלא ברמה של החברה.
אוקיי, ובאמת בנושא של כתיבת נהלים. כתיבת הנהלים היא בעצם לא משמשת רק את העובדים שלנו שצריכים לעבוד על פי הנהלים הכתובים. אתה בעצם לא מעט מהזמן שלך משקיע בניסוח וכתיבת נהלים, שנכון בשנים האחרונות, תתקן אותי אם אני טועה, זה בעצם כלי עבודה שמשמש חברות אחרות כדי לבחון אותנו, כן? האם נהלי העבודה שלנו הם מספיק מסודרים, מספיק מפורטים, כדי שחברה אחרת תבחר בנו כספק שירות, כ-CRO.
כן, זה נכון. בעולם של היום יש תחרות מאוד גדולה, ויש גם מודעות מאוד גדולה להליך מסודר של בחירה עם מי אתה עובד. אני עובד בחברת CRO, שנותנת שירותי מחקר קליני לחברות תרופות. וכשחברת תרופות בוחרת בנו כחלק מההליך, היא בוחנת אותנו, זה נקרא assessment, היא עושה לנו איזו ביקורת, ביקורת התחלתית, ואחר כך, כל פרק זמן, לפי נהלי עבודה שלהם, בוחנת אותנו שוב ושוב ושוב, ובעיקר, היא מסתכלת על נהלי העבודה שלנו, וכמובן על היישום שלהם, אבל כן, הנהלים האלה שדיברנו, אם פה התחלנו את השיחה, על זה, הם צריכים לעמוד בבקרת איכות, של מי שבודק את החברה שלנו, את חברת GCP, לראות שהם עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים. ולכן העבודה, נהלים בעצם עבודה לא נגמרת אף פעם, וכל הזמן משתדרגת, וכל הזמן נכנסים אלמנטים חדשים. בתחום המחקרים הקליניים, שהולך ומשתנה במהירות מאוד גדולה כל הזמן, והכל צריך למצוא את ביטויו במסמכים כתובים שכל הצוות מכיר, וכל הצוות יודע, וכל הצוות מסוגל לעבוד לפיו.
נגיד
אז זה חלק מהעבודה שלי.
עכשיו כך, סתם מעניין אותי, זה תחום שאני פחות נוגעת בו, אתה איש המקצוע בתחום הזה. נגיד עכשיו, בשנתיים האחרונות, בעקבות הקורונה, מצאת את עצמך נדרש לכתוב נהלים חדשים שמתאימים, שיתאימו נגיד, לאופי עבודה בזמן קורונה, או שזה לא היה משהו ייחודי?
לא, היה בהחלט צריך, קודם כל אני לא עובד כמובן על הנהלים לבד, אנחנו צוות שעובד על הנהלים, ויש מישהו שכותב, ומישהו שבודק, ומישהו שמאשר, אבל כן, הנהלים היו צריכים להתאים את עצמם לרגולציה שמשתנה, זאת אומרת, נהלי משרד הבריאות שהשתנו, ונהלים של הנוהל הבינלאומי שהשתנה בעקבות אלמנטים מסוימים במחקר שהתאפשרו בזכות פיתוח טכנולוגיות שנדרשו בגלל הקורונה, כשחולים לא יכולים להגיע למרכזים הרפואיים. צריך למצוא להם פתרון. כשהתרופה לא יכולה להגיע, הם לא יכולים לקחת תרופה, התרופה צריכה להגיע אליהם. כשהמוניטור לא יכול להגיע למרכז הרפואי כי יש קורונה ואפשר לבוא רק אחד כל פעם, צריך גם להתגבר על הבעיה הזאת. אז כשהנהלים הבינלאומיים מתעדכנים, והנהלים במדינת ישראל מתעדכנים, גם נהלי העבודה של החברה שלנו צריכה להתעדכן. צריך להתאים את עצמם ליכולות החדשות ולדרישות החדשות.
אוקיי, איך כל הנושא הזה של ה-QA ומשפיע לדעתך על ניהול סיכונים במחקר? כאילו, איפה ההיבט הזה נכנס?
זה נכנס בעיקר כתוצאה ממודעות הולכת וגדלה שהביאה לשינוי מאוד גדול בתחום המחקרים הקליניים, ומצאה את ביטויה גם בנהלים הבינלאומיים, מה שהזכרנו קודם, ה-ICA, GCP, וגם בנהלים של מדינות מסוימות שעושות איתנו מחקרים. שכל נושא העבודה על מחקר קליני צריכה להיות ממוקדת סיכונים. לא צריך לפזר את האנרגיות שלך ואת היכולות שלך לכל הכיוונים במידה שווה, אלא צריך למקד אותם. וצריך להתמקד בסיכונים, וזה תורה בפני עצמה, וזה עולם בפני עצמו, וכל זה צריך למצוא את ביטויו גם בנהלי עבודה, בסופו של דבר. ואני צריך לאתר את הסיכונים, וצריך לדעת איך לשלוט בהם, וצריך לדעת איך לנהל אותם, ואיך לתעד אותם. וכל זה צריך להיות מתועד בנהלי עבודה מסודרים, וצריך לוודא שהצוות יודע לעשות את זה. וזה משפיע גם על המוניטור, וגם על המנהלות, וגם על כולנו, במידה שווה. ובודקים אותנו כחברה, האם אנחנו מותאמים לנהלים האלה, החדשים, הבינלאומיים, שמדברים על ניהול סיכונים, ואם אנחנו פועלים לפי זה באמת.
אוקיי, ועכשיו אני אקח אותך רגע עוד פעם כמה שנים אחורה. אני, תחום ההדרכה או מאז ומעולם היה הבייבי שלי, ונקראתי גם פה לחברה GCP כדי לנהל את נושא ההדרכות החיצוניות, את הקורסים שאנחנו בעצם מעבירים לקהל הרחב, ולפני כבר די הרבה שנים, נראה לי משהו כמו 13 או 14 שנים, גייסתי אותך אליי, נכון? ובעצם כמי שהכשיר פה בתוך GCP עובדים חדשים בזמנו, כשעוד באמת לא היו כל כך קורסים, אז אמרנו בוא נבנה ביחד קורס, זוכר?
בטח. חוויה מדהימה.
חוויה, באמת היה שעות על גבי שעות, השקענו בזה המון המון עבודה ופיינטיונינג ועוד ועוד ועוד. ומאז הפכת להיות שותף פעיל איתי בהכשרה של קורס CRA, מה שאנחנו קוראים, או ההכשרה של מקצועות המחקר הקליני. אז קודם כל אני באמת יכולה להגיד מתגעגעת לימים ההם שעבדנו ביחד על הקורס וכל השעות שהשקענו בזה ביחד. איך באמת אתה מרגיש שזה מתחבר לעבודה שלך היומיומית, הנושא של ההדרכה? בהתחלה קצת חששת מזה אפילו, אבל היום נראה לי אתה הרבה יותר מחובר, נכון?
כן, כמו כל דבר חדש, הקורס הזה אומר לעמוד בפני קהל ולהרצות. זה דבר שצריך להתרגל אליו. אני לא נולדתי לתוך זה, נגיד ככה.
גם עכשיו, אני לא, למרות שאתה תמיד אומר לי, נראה שכן.
אבל, נראה שכן, אבל, כן, לגמרי. אבל מתרגלים לזה. מאוד, מאוד השתלב לי טוב, כי יכולתי להביא לתוך הקורס הזה, שנועד לאנשים שהם מחוץ לתחום, את כל הניסיון והידע שיש לי, מתוך זה שאני עובד במחלקת מחקרים קליניים, והייתי CRA בעצמי, וכשהתחלנו עם הקורס, עבדתי בצמוד עם CRA ועם CTA ועם Project Manager, ויכולתי להכניס לתוך הקורס את כל הדברים העכשוויים, העדכניים, מהשטח, שזה מה שהופך את הקורס למעניין, ומחובר למציאות של היום, שזה תחום שם, כמו שאמרתי קודם, משתנה כל הזמן.
לגמרי, כאילו, אני, אתה יודע, אנחנו הולכים רגע עכשיו, באמת 3-4 שנים אחרות, כמה הרצאות היינו צריכים באמת לעשות להם אדפטציה ולשנות אותם, ואפילו להכניס נושאים חדשים בקורס.
לגמרי.
כדי שזה יתאים לעולם המחקרים של היום, שהוא השתנה, וזה לא מה שהיה לפני 10 או 15 שנים, באמת.
כן, זה לא אמירה באלמה. העולם המחקרים הקליניים כולו השתנה, ובתוך זה הקורס שלנו, שהיה צריך לצאת לשקף את השינויים האלה לתלמידים חדשים שרוצים להיכנס. ההרצאות השתנו לגמרי, נושאים ירדו ונעלמו, ונושאים חדשים נכנסו במקומם. והעולם הזה הוא מאוד מעניין. היה צריך לעשות פה אדפטציות, אני חושב שעשינו אותם, ואני מניח שזה ימשיך.
לגמרי, אני גם חושבת. כל הזמן אנחנו דברים משתנים, ו באמת, גם הטכנולוגיות שקיימות היום, שלא היו קיימות בעבר, הן בעצם מזמנות גם עוד תחומים נוספים, בדרך כלל מדברים בתחום הזה של ניסויים קליניים על תפקיד מתאם את המחקר, על תפקיד ה-CTA, העבודה האדמיניסטרטיבית, על תפקיד ה-CRA, ואחר כך כמובן האפשרויות קידום. אבל בעצם היום אנחנו רואים שנפתחים גם בעצם תפקידים נוספים בתחום, שוב, בגלל טכנולוגיות, בכל העולם הווירטואלי, בכל עולם ניהול המסמכים, שהוא כבר לא מסמכים בהארד קופי, וכל ניסול המסמכים הוא אלקטרוני, ויש אנשים שמתחילים ומוצאים את עצמם מתמקצעים בתחום הזה. והשמיים הם גבול באמת, הטכנולוגיה, אמנם התעשייה של הפארמה, בעיקר הפארמה, אנחנו יודעים שהיא תעשייה די שמרנית, ולוקח לזמן להטמיע שינויים.
היא קיבלה עכשיו אבל בעיטה.
אבל היא קיבלה בעיטה, כן, להגיד, כן, בעיטה רצינית היא עם הקורונה, ועושה את ההתאמות הנדרשות, אין לה ברירה, אם היא רוצה להישאר רלוונטית ולהתקדם בתחום, אז היא חייבת לעשות את זה.
נכון, העולם הטכנולוגי המורכב, שמצא את ביטויו במחקרים קליניים, דורש התמקצעות, וזה כאילו תפקידים מאוד מיוחדים. אנחנו רואים את זה בתפקידי מתאמת, וגם בעתיד זה ייכנס גם בצד של ה-CRA, של הצד של הספונסור של המחקר. בנושא של ניהול מסמכים אלקטרוניים, דורש התמקצעות, וההגשות הן כאלה ולא אחרות, וכל הנושא של הרימוט שנעשה היום, בהמון אספקטים של מחקר קליני, דורש התמקצעות. אז כאילו, בעצם, תפקידים חדשים. אם פעם מתאמת, אתה עושה את הכל, כמו שאני עשיתי כמתאם. עשיתי את כל מגוון התפקידים. היום יש מקומות שעדיין ממשיכים ככה, ויש יותר מקומות שבהם אתה עובר התמקצעות, ואתה נהיה מומחה בתחום שלך. זה קשור על בסיס פלטפורמה טכנולוגית, אבל כן, זה פשוט כאילו תפקיד בפני עצמו.
כן, אתה יכול להיות נגיד היום מתאם שאחראי על כתיבת ההגשות לקבלת האישורים בוועדת הלסינקי, או להיות מתאם שמתעסק או פוגש בעיקר מטופלים, או מתאם וכל העבודים, כל העבודות האלה הם בבתי חולים, או מתאם שבעצם עסוק בהכנסת מידע, כן, הקלדת מידע לדאטאבייס של נכון. של המחקר, אבל עדיין אני פוגשת ושומעת ורואה מטעמים וגם למשרות שבעצם רוצים שאותו אחד יעשה הכל, בעיקר במחלקות קטנות שאין קיים, המון זה, המון מחקרים, נכון, ואז באמת נכון. גם שם עבודה יותר
זה סוג מגוונת. אחר, זה נדרש בעצם לשלוט בכל הדברים, שזה גם מעניין. כן. אבל יש גם וגם.
אוקיי, זרקת קודם את הנושא הזה של רימוט. בוא קצת נסביר למאזינים שלנו, שאולי קצת פחות מתחילים מה הכוונה, ובאמת איך אנחנו רואים את הדברים משתנים ממה שהיה בעבר, בנושא של ניטור המחקרים, של עבודת ה-CRA, מה שקוראים.
אז זה דומה לזה, כמו שמה שאנחנו עושים עכשיו. פעם היו צריכים לבוא לשמוע אותנו מרצים, היום מקשיבים לפודקאסט. ואותו דבר, זה רימוט. ואז אנחנו, כמו שאנחנו עושים בזום כל דבר היום כמעט, כל מה שאפשר, בכל תחום שזה אפשרי. בתחום המחקרים זה מאוד מאוד משמעותי, בכל האספקטים. למשל, מתאמת מחקר שצריכה לדבר או להדריך חולה, והחולה לא יכול להגיע. בין אם כי הוא חולה, או בין אם כי יש הסגר על בית החולים בגלל קורונה, זה היה לפני, נכון, מספר לא רב של חודשים. אז יש אמצעים מאוד מוסדרים, מאוד מנועלים, של איך ליצור קשר עם המטופל הזה ברימוט. האם זה בווידאו, האם זה בטלפון, האם זה בצורה אחרת. וכשהחולה עובר, צריך לעבור בדיקות דם, והוא לא יכול להגיע. אז איך מנהלים את זה? וכשהוא צריך תרופה, אז איך מנהלים את זה? וכשצריך לשלוח מסמכים. לנסיקי זה כבר הרבה שנים נעשה אלקטרונית, אבל עבודה מול ספונסור שהוא מחוץ לבית החולים. אז איך הדבר הזה נעשה? והצד של המוניטור. המוניטור בעבר היה צריך לבוא לפי תוכנית מוסכמת מראש, אחת לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לבדוק את המסמכים במרכז הרפואי. ועכשיו נגיד הוא לא יכול, כי אם מותר רק מוניטר אחד כל פעם, או כי אסור בכלל וכולי, אז פותחו אמצעים שמאפשרים למוניטור, כמובן בצורה מאוד מאוד מסודרת ומנועלת לפי נעלי עבודה, מורשית על ידי המוסד הרפואי ומשרד הבריאות, לראות את המסמכים שהוא רצה לבדוק מרחוק. באמצעים טכנולוגיים יש פלטפורמה שמעלים אליהם את המסמכים. הצוות הרפואי מעלה מסמכים לפלטפורמה, והמוניטור מהצד שלו מתחבר עם הרשאות, עם סיסמאות, ומסוגל להסתכל על המסמכים ולבחון אותם בלי לבוא. נכון. זה רק כמובן חלק קטן מהדוגמאות שיש
ברור,
בתחום הזה.
ברור, אבל זה כבר בעצם מעיד באמת על השינוי.
זה עובד כבר היום.
כן, זה עובד כבר היום, כבר כמה שנים אפילו, וזה כן. באמת באמת על שינוי גם האופי העבודה ואופי התפקיד הזה שנקרא CRA.
נכון, זה מעמיס המון עבודה על הרגולטור ועל ועדות הלסינקי ועל חולי, כי הכל צריך להיות... כמובן שיש סכנות חדשות כשאתה נכנס לתחומים חדשים והרימוט, הסכנה הגדולה שלו כמובן זה חשיפה של מסמכים חסויים וכולי, וצריך לתת על זה את הדעת מראש ולתכנן את האמצעים כדי שימנעו איזשהן תקלות מהסוג הזה.
נכון, אבל באמת אנחנו יודעים ומכירים שהרבה מדינות בעצם, לא רק ישראל, גם הסדירה את זה ברגולציה שלהם, וגם בישראל מדברים על זה יותר ויותר, לאפשר יותר חשיפה גם אפילו למסמכים אולי של מטופלים. בעתיד, בהרשאות, נכון. בהרשאות, כמו שאתה אומר, מיוחדות, עם סיסמאות והגנה וכולי, ולאו דווקא בצורך של הגעה פיזית, דבר שבעצם יהיה הרבה יותר יעיל מבחינת ניהול זמן. אנחנו כולנו יודעים כמה זמן אנחנו מבזבזים על הנסיעה בכבישים והפקקים, וכמה מקומות עבודה היום אפילו עברו לחלק לפחות מהזמן, גם אם לא כל מהזמן, לעבודה בבית, גם בתחום שלנו. בהרבה תחומים אחרים, אבל גם בתחום הניסויים הקליניים, אנחנו
תחשבי גם על מדינות גדולות יותר מישראל, בארצות הברית, שהמוניטרים שם טסים בלי הכרה כל הזמן.
לגמרי.
איזה הוצאות אלה, איזה בזבוז זמן זה, של שעות טיסה מכל כיוון. ופה זה נסיעות, שזה גם מאוד חוסך, אפילו אם אתה מוריד חלק מזה. זאת אומרת, הזמן, אנחנו לא שנעבוד פחות, אבל הזמן יכול להיות מנוצל בצורה הרבה יותר יעילה.
הרבה יותר יעילה.
הדברים חשובים.
נכון, האמת שאני רואה...
מה שאני נהוג למשל, כן.
כן, האמת שאני רואה את זה אפילו גם בחלק שלי, בחלק של הקורסים וההדרכות, שהקורונה, שוב, אנחנו עוד פעם חוזרים שוב ושוב לקורונה, זה יהיה באמת אירוע, כן, מכונן בסופו של דבר בראייה היסטורית, אבל... שלא יכולנו להמשיך לקיים קורסים פרונטליים כמו שהיינו רגילים עד אז, נאלטנו להמציא את עצמנו מחדש, ועברנו ללמוד בזום, וכשהקורונה כבר דאחה והיה אפשר חזרה להתכנס בחזרה, בעצם ראינו שהסטודנטים שלנו, מי שבוחר להירשם לקורסים שלנו, האמת מצביעים ברגליים ואומרים, אני לא רוצה, כאילו אני מעדיף לימודים בזום.
אני לא רוצה... אנחנו עושים סקרים בנושא.
כן.
ויש כאילו חיסרון, אתה חושב, יש חיסרון כאילו, מובנה שאתה לא עומד מול קהל, אתה לא רואה את הלבן של העיניים וכו' וכו', זה חיסרון אמיתי, אבל יש הרבה יתרונות, וכשאת עושה סקרים, אנחנו עושים אותם כל הזמן, מדי פעם, ומסתבר שהיתרונות רבים יותר, ואנשים מצפון הארץ, ממקומות שהם ממש, שעות האלה להגיע, לא משנה איפה במרכז הארץ צריך להגיע, זה לוקח שעות של בזבוז זמן, יכולים לשבת בחדר שלהם ולהיות, ולקבל את המידע שאנחנו מעבירים לו בצורה מאוד מאוד יעילה. אז זה דבר שגם, בקטע של ההדרכות, זה גם שינה תפיסת עולם לגמרי.
לגמרי, לגמרי. בסדר, אנחנו רואים שזה הולך אפילו לא רק לקורסים שלנו, זה הולך לכל מערכת החינוך, לכל האקדמיה, לאוניברסיטאות. באמת דברים כבר לא התנהלו כמו שהיו בעבר, אין לי ספק, באמת, לא רק בתחום שלנו. טוב, תגיד, אתה שעשית באמת לא מעט תפקידים ובאת מתחום מדעי החיים, באמת היום, ככה בראייה לאחור עם הרבה מאוד ניסיון, אתה חושב שקריירה בתחום הזה של הניסויים הקליניים באמת יכולה להתאים לכל בוגר במדעי החיים? מה היית חושב שצריך עוד מלבד רקע בתחום הזה?
אני חושב שרקע בסיסי של... נהיה פרקטיים של תואר ראשון, הוא די ויותר. כל השאר זה מוטיבציה ועניין של הבן אדם. זאת אומרת, לא צריך פה איזו הכשרה מיוחדת. אני סיפרתי, אני נכנסתי לגמרי במקרה, לא ידעתי לתחום הזה שום דבר. אבל התחום הזה הוא כל כך רבגוני, וכל כך מעניין, שאפשר למצוא בו, כל אחד יכול למצוא בו משהו שמעניין אותו, וגם דברים ששונים אחד מהשני. תפקיד... כמו שאמרנו, גם תפקיד מתאמת, או מתאם מחקרים, הוא כשלעצמו נחלק להרבה סוגים, אתה יכול למצוא פה את מה שאוהב אותך, מה שמעניין אותך. אני למשל, בתור מתאם, מאוד מאוד אהבתי, האמת היא שזה נכון גם תפקיד CRA, שילום של עבודה מאוד מדויקת, לפי נהלים כתובים, עם עבודה עם אנשים. מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד פתוח מצד שני. מאוד דורשים לך דברים מאוד מאוד מסוימים, לוחות זמנים ובורסים וכו' וכו'. אבל יש לך המון המון חופש פעולה להחליט מה אתה עושה מתי. זה נכון גם לתפקיד מתאמת, נכון גם לתפקיד CRA, תלו איפה עובדים כמובן. יש מגוון גדול מאוד של חברות, קטנות, גדולות וכולי. אבל התחום הוא פשוט נוגע בהמון דברים. ואפשר למצוא בו את מה ש... אני מכיר אנשים, כאילו היום מסתכלים על תפקיד מתאמת, כאילו, קרש קפיצה לתפקיד הבא, אבל זה לא בכך נכון. אני, אם לא היו מציעים לי, אני אולי הייתי נשאר שם, אם לא היו מציעים לי תפקיד אחר, התפקיד היה מאוד מהנה מבחינתי, מאוד היה לי כיף שם.
אני גם
מכירה. זה נכון גם היום, אפשר להישאר בזה ולהתקדם בתוך התפקיד. אפשר להיחשף לדברים אחרים, ואפשר להתקדם מעבר למוניטור, לתפקידי ניהול, עם מישהו שמעניין אותו, שפותח לך פתח לדברים נוספים, לעבודה מול יזמי מחקר, וניהול של מספר פרויקטים במקביל, וניהול של צוות תחתיך, וזה בהחלט זמין לכל אחד שרוצה.
לגמרי. אני מתחברת למה שאתה אומר, שבאמת הרבה אנשים שכבר שוקלים להיכנס לתחום, ובודקים את אפשרויות הקידום, ואנחנו תמיד אומרים, ובצדק, שבדרך כלל התפקיד הראשון שאפשר לעשות אחרי ההכשרה הראשונית של, של קורס, זה באמת להתחיל כמתאם או מתאמת מחקרים. אבל אני באמת מכירה יותר, יותר מאחת, שוב, במקרה שאני מכירה את הנשים שהתחילו כמתאמות, התקדמו להיות מתאמת, אני מכירה אפילו מישהי שעברה לתעשייה, ולא היה לה טוב בצד של החברות. היא עברה להיות CRA בחברת תרופות וכו', ונורא נורא התגעגעה לקטע, לצד הקליני. כן, והם עשו את המעבר הפוך, אז היא לא חזרה להיות כמובן מתאמת זוטרה ראשונה, והיום היא ממש מנהלת יחידה של ניסויים קליניים בבית חולים גדול, עם הרבה מאוד אחריות וכולי, אבל בסוף היא חזרה למקורות שלה, כי זה מה שנותן לה את הדרייב, כל הקשר הזה עם המטופלים, שזה באמת בצד של מתאם המחקר, ול-CRA או לפרויקט מנג'ר אין את זה. לגמרי. יש לו עבודה עם אנשים, אבל לא עם המטופלים, ויש כאלה שכן באמת מחפשים את, את הקשר הזה.
אני מחזק את משהו, התחום הזה מציע מגוון כזה של תפקידים, שלא הייתי מודע לקודם, כמו שאמרתי, כל העולם הזה היה לי... אני הייתי באקדמיה עצמה בתור תלמיד, סטודנט, תואר ראשון, שני שלישי המון שנים. נתקעתי בדוקטורט ליותר מדי זמן. זה קורה לפעמים במדעי הטבע, ניסויים לא מצליחים וזה. וחשבתי שמחקר רגיל, מחקר בנץ' מה שנקרא, זה הוא שיא העניין, ובסופו של דבר אתה מגלה שאתה עושה דברים מאוד מאוד דומים בשביל בסוף לכתוב איזשהו מאמר, שזה גם מעניין, אבל נחשפתי לעולם חדש שהוא לא פחות מעניין. במחקר קליני הוא כל כך שונה מהעולם רגיל, אבל הוא מתבסס על הידע שיש לך במדעי הטבע. והוא תחום מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד טוב אני, ויחד עם זאת, אני מצאתי אותו ממש מרתק. הוא מתחדש כל הזמן, זה אחד הדברים הטובים בו.
כן.
אתה נכנס לתחום אחד, ואתה לומד, ואז פתאום מגיע פרויקט חדש, וזה תחום אחר לגמרי, ואתה נדרש ללמוד לבד עליו, ולקרוא ולשאול, והיום יש ידע, כן? היום אתה נכנס, אתה יכול ללמוד לבד הכל. אני מוצא את זה ממש, ממש תחום. אני ממליץ.
אתה אוקיי, אם אתה ממליץ, אז...
ניסיון האישי שלי כמובן.
אז ממש בכמה מילים ככה אחרונות לסיכום. אז מה חשוב לך לומר למי שמאזין לנו עכשיו ונניח מתלבט אם הוא רוצה להשתלב לתחום, או שכבר עובד בתחום ובאמת חושב ורוצה לעשות איזשהו שינוי בתוך התפקיד, בין אם זה קידום או פשוט שינוי, ואיך אתה רואה את העתיד של התחום? התחום הזה שאנחנו עוסקים בו כבר הרבה מאוד שנים בכלל, ואופי העבודה בו בפרט.
וואי, איזה שאלות כבדות טיפלת עליי.
בסדר, אבל לככה לסיכום.
אז זה, למי שבתחום, זה שונה בין מי שבתחום למי שעדיין לא מכיר. אני גם בגלל זה לא נכנס בשיחה לאלמנטים טכניים ושמות של דברים, כי מי שלא בתחום, בתחום זה לא יגיד לו. מי שכבר נמצא בפנים, מתחיל עם זה, אז הוא יודע, אני מניח שיודע, יודעת, שיש פה מגוון גדול מאוד של תפקידים. ואתה יכול למצוא איפה אתה רוצה לעצור ולהרחיב באותו מקום שבו אתה נמצא, אם אתה רוצה להתקדם הלאה לתפקיד אחר. הזכרנו מתאם, הזכרנו CRA, הזכרנו מנהלות פרויקטים, ויש עוד מגוון מאוד גדול של תפקידים, ותת תפקידים בכל אחד מהם, שכל אחד יכול למצוא את התפקיד שלי. יש לאיפה להתקדם למי שרוצה. למי שלא נמצא בתחום, אני ממליץ לנסות. מי שבא מתחום מדעי הטבע, אז יודע על מה מדובר, זה מחקר. זה מחקר, יודע שמדובר במחקר, וזה סוג של מחקר. סוג אחר לגמרי ממה שהכרתם בתחום הביולוגיה, כימיה, רוקחות וכולי, אבל יש בו את כל האלמנטים המדעיים המאוד מאוד מרתקים, שמתקדמים כל הזמן, אתה נמצא בחזית של הדברים. כאילו אתה, כשאתה שקוע בתוך העבודה, אתה אולי לא רואה את זה, אבל אז פתאום מבזרים לך שהתרופה במחקר שבאת לה, אושרה ל-FDA. ובבת אחת היא נמכרת במיליונים ומאות מיליונים, ואנשים מקבלים את זה. זה פשוט
סיפור. וזה עוזר להם.
זה מחיאות כפיים במשרד, אתה שומע פתאום. וזה סיפור גדול. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מחובר למציאות. זאת אומרת, אתה לא תיאורטי. כי מהתחום שאני באתי בנו, ביולוגיה, הרבה פעמים אתה עובד על דברים תיאורטיים לגמרי. אתה לא דווקא ביולוגיה מעשית. ופה זה מאוד מאוד פרקטי. זה הקצה המדעי, הפרקטי של המדע.
של חזית הרפואה, כן.
כן, והיה עוד משהו, לאיפה הכיוון הזה הולך, דיברנו.
כן.
התחום הזה הוא, למרות הכבדות, זה במרכאות של חברות התרופות, שהן מאוד מאוד כבדות וקשה איתן להזיז, הם עברו שינויים מאוד גדולים, וברגע שנעשה הסוויץ' הזה, דיברנו על ניהול סיכונים, אז במקום, יש התמקדות, האנרגיה שמפנות חברות התרופות, זה להיכן שצריך, והיכן שצריך זה קידום טכנולוגי וניהול סיכונים, זה דברים שרק בית השמיים הם הגבול מבחינת היכולות ולפתח. ואני חושב שזה הכיוון הולך להיות זה שאנחנו נהיה הרבה יותר מקצועיים והרבה יותר יעילים, והמטרה הסופית בסופו של דבר זה להביא תרופות, לאשר תרופות בזמן קצר יותר, להביא קדמה מהר יותר.
לגמרי, לגמרי.
זה העסק.
בסדר, ואני גם בראייה לאחור, באמת של הרבה שנים, יכולה לראות וככה מבחינה סטטיסטית, אם אנחנו רואים, אפילו רק מדברים על ישראל, כן, רק מה שקורה בישראל, כמות המחקרים משנה לשנה רק עולה. בסדר? וזה משהו שהוא... אני רגע, בתקופת הקורונה גם היו עוד המון מחקרים. אני חושבת, אם יש איזה תחום אחד שלא נעצר בעולם בכלל וגם בישראל, זה גם היה המחקרים הקליניים.
היה חשש שהוא ייעצר.
היה חשש, כי לא... נכון, נכון. אבל ראינו שישר הרגולטורים באמת עשו את האדפטציות הנדרשות כדי לאפשר להמשיך לעשות מחקרים לא רק על הקורונה, שזו הייתה מחלה חדשה ולא מוכרת, אלא על כל המחקרים,
נכון,
על כל המחקרים בתחומים אחרים שאי אפשר לעצור אותם פתאום. ובאמת כמות המחקרים בארץ רק הולכת ועולה כל הזמן, במשך שנים, וגם הצורך בעובדים בתחום הזה. אנחנו רואים שיש צורך מטורף.
לא הזכרנו את זה, אבל נכון, יש כל הזמן. נכון, וישראל גם צריכה לשמור על המקום שלה כתחרותית ולהביא, וזה באמת החברות.
ולהיות אטרקטיבית.
אני נוכחתי לדעת שאנחנו לא מפגרים. כמות המחקרים עולה בהדרגה, וככל שנתקדם הלאה, אני מניח שנוכל לשמור על המקום שלנו כמקום אטרקטיבי למחקרים קליניים.
לגמרי, לגמרי, מסכימה. טוב, רמי, תודה רבה שהקדשת לנו את הזמן, היה לי לעונג הרגיל שוחח איתך, ומאחלת לעצמנו לשנינו הצלחה בהמשך.
תודה. להתראות.
ביי. תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.